ויקל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם כל העושה בו מלאכה יומת לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור זה הדבר אשר ציווה השם לאמור קחו מאיתכם תרומה להשם כל נדיב ליבו יביא את תרומת השם זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים ואורות אלים יהודמים ואורות חשים ועצי שיטים ושמן למאור ובסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן וכל חכם לב בכם יביאו ויעשו את כל אשר ציווה השם את המשכן את אוהלו ואת מכסהו את קרסיו, את קרשיו, את בריחיו, את עמודיו ואת אדניו. הפרשה שלנו, פרשת ויקהל, וכן הפרשה לאחר מכן, פרשת פקודי, הם למעשה פרשות שחוזרות על בניין המשכן, מלאכת המשכן ובגדי כהונה. אבל לפני שניכנס לחזרה עצמה, עוד קודם לכן, תחילתה של הפרשה במצוות השבת, ששת ימים תעשה מלאכה, שבת להשם כל העושה בו מלאכה יומת. ומיד לאחר מכן מופיע הציווי על המשכן, התרומות ובניין המשכן. בפרשת כתיסה שקראנו אתמול, אנחנו רואים את הדברים בדיוק להפך. ראשיתם של דברים במשכן, בתחילת הקטע השני, וידבר השם אל משה למורה, קראתי בשם בצלל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, לחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת, וכולי וכולי. ובהמשך אנחנו רואים את הבניין של המשכן, את אוהל מועד, את ארון העדות, ואת הכפורת אשר עליו, ואת כל כלי האוהל, את השולחן, את כלה וכולי, ופסוק י"ב, ויאמר השם אל משה לאמור, ואתה, דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמור, כי אותי ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדשכם, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, מחללי עמות יומת, כי כל העושה במלאכה ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמיה. אז כאן אנחנו רואים בדיוק להפך. קודם מופיע הציווי על המשכן, ולאחר מכן מופיע הציווי על השבת. שאלתנו הראשונה, מדוע התורה משנה את סדר הדברים בפרשתנו, פרשת ויקהל, קודם הציווי על השבת, ורק לאחר מכן הציווי על המשכן. הרי ההיגיון מבקש ודורש שקודם יהיה הציווי על המשכן, עושים, יוצרים, בונים, ואז, אבל את שבתותיי תשמורו. כל העבודה, כל הבנייה, כל היצירה, חוץ מהשבת. בשבת שובתים. אז ההיגיון מחייב קודם הציווי של העשייה, של בניין המשכן, ואחר כך את אי העשייה בשבת, כמו בפרשת כתיסה. אם כן, שאלתנו הראשונה, מדוע בראשיתה של פרשתנו קודם הופיע הציווי על השבת, על שמירה ממלאכה, ורק לאחר מכן מופיע הציווי על בניין המשכן, הפוך מפרשת כתיסה. שאלה נוספת, שעליה כבר עומדים כמעט כל רבותינו הראשונים, והיא, מה ראתה התורה להקדיש שתי פרשות, ויקל פקודי כחזרה על כל כלי המשכן, בניין המשכן ובגדי כהונה. הרי הכל כבר נאמר ונכתב בתרומת הצווה. והרי ספר שמות הוא לא ספר דברים. ספר דברים במשנה תורה אנחנו משננים וחוזרים על הדברים עוד הפעם. אבל מדוע בויקל פקודי? כותב על כך הרמב"ן בקטע השלישי, ועל הכלל כל זה דרך חיבה ודרך מעלה לומר כי חפץ השם במלאכה הוא מזכיר אותה בתורתו פעמים רבות, להרבות שכר לעוסקים בה. כעניין מה שאמרו במדרש, יפה שיחת עבדי אבות לפני הקדוש ברוך הוא מתורתם של בנים, שהרי פרשת אליעזר שניים ושלושה דפיני. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, זה למעשה בדיוק כמו בספר בראשית, התורה מתארת את השיחה של אליעזר עם רבקה וכל מה שקורה, ואליעזר חוזר על זה עוד הפעם כאשר הוא בבית לבן. למה? כי יפה שיחתן של עבדי אבות. אותו דבר גם כן כאן, חביב על הקדוש ברוך הוא, המשכן וכליו, בגדי הכהונה, אז הדברים חוזרים על עצמם פעם אחר פעם. וכך אומר גם בדיוק אור החיים הקדוש בקטע הרביעי, טעם אשר החזיר הכתוב כל הפרטים, ולא הספיק לומר ויעס כאשר ציווה השם את משה, על דרך אומרם ז"ל, בבראשית רבה בכפל פרשת אליעזר עבד אברהם, כי מתוך שחביבה עליו נכתבה בית פעמים. וכמו כן גילה הכתוב בעניין מעשה המשכן, כי חביב עליו ולזה נכתב בית פעמים. הקושי הם בדברי הרמב"ן והם בדברי אור החיים הקדוש, אם אנחנו מבקשים לראות את החזרה כאן ויקל פקודי בדיוק כמו החזרה אצל אליעזר עבד אברהם, יש הבדל גדול. אליעזר עבד אברהם אמנם חוזר על הדברים, אבל עם הרבה הרבה שינויים. ושם סיבת החזרה כדי לשכנע את המשפחה שהרעיון לקחת את רבקה ולהינשא ליצחק זה רעיון חשוב, זה רעיון אמיתי, זה רעיון טוב. אז אליעזר חוזר, הוא משנה, הוא יודע איך להגיש את הדברים שהמשפחה תיתן את הסכמתה. אבל כאן, אצלנו, בויקל פקודי, אנחנו מוצאים פסוקים שלמים, מילה במילה, בדיוק אותו דבר. אז לכן, שאלתנו השנייה, שאלתם של רבותינו הראשונים, מה מבקשת התורה ללמד אותנו בחזרה על כלי המשכן ובגדי הכהונה בפרשות ויקל פקודי? ושאלה שלישית ואחרונה, השבת היא הראשונה בסדרת ארבעת הפרשות הבאות עלינו לטובה, פרשת שקלים, לאחר הפסקה תהיה פרשת זכור, פרה והחודש כהכנה לחג החירות, לחג הפסח. אז השבת, אחרי שהגמרא דנה בקריאה בתורה בשבת, מסכמת הגמרא בקטע החמישי, תנא קבתי דשמואל, זה דיון ביחס לראש חודש אדר שחל להיות בשבת, קוראים כי תיסה, וכך למעשה גם אם זה לא חל להיות בשבת זה ודאי, ומפטירים ביהוידע הכהן. אמר רבי יצחק נפחא, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, מוציאים שלוש תורות וקוראים בהם אחד בעניינו של יום, אחד של ראש חודש ואחד בכתיסה. השנה שזה לא חל בשבת, אז בוודאי קוראים בכתיסה המפטיר, וההפטרה היא ביהוידע הכהן. מה עוסקת ההפטרה ביהוידע הכהן? אז נראה ככה מספר פסוקים בקטע השישי. ההפטרה לפי נוסח ספרד מתחילה בתחילת הקטע השישי, ויכרות יהוידע את הברית בין השם ובין המלך ובין העם, להיות לעם להשם ובין המלך ובין העם. ויבואו כל העם הארץ בית הבעל, וינצו את מזבחותיו, את צלמיו שיברו היטב, ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות. וישם הכהן פקודות על בית השם. וההמשך, לוקחים את יואש שנתמנה עכשיו למלך, מביאים אותו דרך שער הרצים בית המלך, וישב על כיסא המלכים, וישמח כל עם הארץ, הכוונה היא כל העם, והעיר שקטה, ותתליהו המיתו בחרב בית המלך, בין שבע שנים יואש במולכו. נוסח ספרד מתחילים ויכרות יהוידע את הברית, בין השם ובין המלך ובין העם, נוסח אשכנז בין שבע שנים יואש במולכו, ובהמשך מתואר כפי שאנחנו רואים, יואש מציע לעשות בדק הבית, בית המקדש הראשון, לתקן את מה שצריך, להחליף, לצבוע, ואוספים כסף, פסוק י"ב, בקטע השישי, כדי לעשות שם קו אולי, ונתנו את הכסף המתוקן על יד עושי המלאכה, הפקידים בית השם, ויוציאו לך ראשי העץ ולבונים העושים בית השם, ולגודרים ולחוצבי האבן, ולקנות עצים ואבני מחצב, לחזק את בדק בית השם, לכל אשר יצא על הבית לחוזקה, וההפטרה ממשיכה ומתארת איך משפצים ומתקנים את בית המקדש. בהבנה פשוטה, מסדרי ההפטרות, יש להם כלל, לעולם ההפטרה היא ממין הפרשה, כאשר המפטיר הוא לא חלק מהפרשה, אלא מוציאים עוד ספר למפטיר, ההפטרה מתייחסת למפטיר, אם זה שקלים, אם זה פרשת זכור, שנעסוק בהפטרה של שאול שנלחם בעמלק, וככה כל פעם שהמפטיר הוא לא חלק מהפרשה, מסדרי ההפטרות סידרו את ההפטרה כעניינו של המפטיר, אבל נדמה לי שמסדרי ההפטרות בסדרם את ההפטרה של השבת, מעבר לכך שזה מתאים למפטיר שעוסק בתרומות לכהנים, לקורבנות, לאדנים שבמקדש, שזה ממש ממין ההפטרה, נדמה לי שמסדרי ההפטרות ביקשו בהפטרה לקפל וללמד אותנו אחד היסודות הגדולים בהשקפת היהדות. כי אם נבדוק בתנ"ך, נמצא עוד הרבה מקומות שאספו כסף לבדק הבית, נמצא עוד הרבה פרקים בתנ"ך שעוסקים בתרומות למקדש, ודווקא בחרו את ההפטרה הזאת, לא רק כמין המפטיר, אלא הרבה הרבה מעבר לזה, בהפטרה הזאת יש את אחד מיסודות השקפת היהדות, שמסדרי ההפטרות מקפלים בפסוקים ובין הפסוקים עצמם. השאלתנו השנייה, השלישית, מה בעצם מונח ומקופל בהפטרה של פרשת שקלים, מעבר לקשר הישיר בין ההפטרה למפטיר, אלא כקשר ישיר לתפיסת היהדות ולהשקפת עולם אמיתית. אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק בפרשה שלנו, בסייעתא דשמיא גדולה מאוד, נראה פה באמת דבר פלאי פלאי פלאים, איך שיורד ומגיע באמת עד אלינו לעבודה היומיומית שלנו. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מה ראתה התורה בתחילת פרשתנו לשנות ולהביא את הציווי על השבת לפני ציווי המשכן, כאשר ההיגיון למעשה מבקש קודם הציווי של העשייה על המשכן ורק אחר כך השבת? שאלה נוספת ששואלים רבותינו הראשונים, מה פשר כל החזרה של ויקל פקודי? הרי הדברים נאמרו בדיוק בתרומת הצווה. ושאלתנו השלישית, מה מקפל את ההפטרה בתוכה מעבר להקשרה למפטיר, אלא עומק יותר גדול שמבקשי מחברי ההפטרות, מסדרי ההפטרות ביקשו ללמד אותנו דרך ההפטרה. כדי להתחיל את הדברים, נתחיל אולי בפסוק אחד מתוך ההפטרה עצמה, וממנו לאט לאט נקבל תמונה בכל מה שקורה. כשאנחנו קוראים את ההפטרה, הם לפי נוסח ספרד, שמתחילים בהיכות יהודה את הברית, הם לפי נוסח אשכנז, בין שבע שנים יואש ממולכו. הפסוק שמושך את תשומת הלב המיידית בקטע השישי, כדי לסמן את הפסוק, פרק י' ב' פסוק א', בין שבע שנים יואש במולכו. זה דבר חריג, אין לו דוגמה, אין לו אח ורע בין כל מלכי בית דוד. לא מצאנו מלך בגיל שבע. אין. גם שאול, שנאמר עליו בן שנה במולכו, כמובן כל המפרשים מסבירים, הוא היה נקי מן החטא כבן שנה. בוודאי הוא לא היה כבן שנה. כאן זה פשוטו של מקרא. בן שבע שנים יואש במולכו. והשאלה המתבקשת היא מה קורה כאן. זאת אומרת, אם ממנים פה מלך בגיל כל כך צעיר, סימן שקיימת פה איזושהי בעיה רצינית. או פותרים פה איזושהי בעיה רצינית. אז כדי להבין את זה, בואו נראה קצת קודם, קצת מעט פסוקים לפני פסוקי ההפטרה, ומעט פסוקים לאחרי פסוקי ההפטרה, ונראה פה דבר מבהיל ומפחיד, שנדמה לי שאין לו דוגמה וראה בכל התנ"ך. בקטע השביעי, פסוקים שלפני ההפטרה, נאמר על עתליה, ועתליה עם אחזיהו ראתה כי מת בנה, היא הייתה ממשפחת בית דוד, היא מאוד רצתה שהבן יהיה המלך, היה לה בן אחד, היו בנות אבל בן אחד היה, והיא ביקשה שהוא יהיה המלך, וברגע שהיא רואה כי מת בנה, היא החליטה אם כך, אז אף אחד לא יהיה מלך. ותקם ותאבד את כל זרע הממלכה. אספה את כל המשפחה לאולם גדול, הייתה אישה חזקה מאוד, קשה מאוד, וטבחה ושחטה את כולם. ובמרחץ הדמים הגדול הזה, והצעקות הנוראות, בין נחלי אדם מתגלגל שם איזה תינוק שלא קורה לו כלום, ותיקח יהושבה, בת המלך יורם, אחות אחזיהו, זאת הבת של עתליה, את יואש, בן אחזיה. היא ראתה את התינוק, יואש, היחיד שנשאר מכל משפחת בית דוד. תינוק בן כמה ימים, והיא לוקחת אותו. מי זאת? הבת של עתליה. עוד פרט חשוב, היא הייתה האישה של הכהן הגדול, יהוידע הכהן הגדול. ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, אותו ואת מניקתו. ועכשיו השאלה, איפה מחביאים אותו? היא ובעלה ביחד מנסים למצוא את המקום הבטוח ביותר לשמור על היחיד שנשאר מכל זרע בית דוד. אומר בעלה, יהוידע הכהן הגדול, יש לי רעיון מצוין. יש מקום אחד בעולם שעתליה לא תעלה בדעתה ששם נמצא מישהו. בקודש הקודשים. שם מכניסים אותו איפה? בחדר המיטות. ויסתירו אותו מפני עתליהו ולאומת. חדר המיטות, כותב רש"י בקטע השמיני, בעליית בית קודשי הקודשים. שם במקום האינטימי, שבו אנחנו כנסת ישראל מתייחדים עם הקודש ברוך הוא. שם עתליה לא תחלום שמישהו נמצא שם. כמו שהוא אומר, ואי איתה בית השם מתחבא. ועליו אמר דוד בתהילים כי יצפנני בסוכו ביום רעה, הוא כבר ראה ברוח הקודש את מה שיקרה לזרו, יסתירני בסתר אוהלו, וקורא אותה חדר המיטות על שם בן שדי אלים. שם, הכי קרובים לקדוש ברוך הוא, זה המקום היחיד שאפשר להציל את חייו של יואש. כל מקום אחר הסיכוי שיתפסו אותו ומיד יארגו אותו גדול מאוד. שם יואש גדל, אוכל, ישן ומבלה את השנים הראשונות של חייו. הקטע השביעי, והיא איתה בית השם מתחבא 6 שנים, ועתליה מולכת על הארץ. לכולם היה ברור, זרע בית דוד נגמר, עתליה מולכת על הארץ. ובשנה השביעית, הילד הוא רק בן 7, ובהמשך מסביר מדוע יהוידע ממהר כל כך להוציא אותו. ובשנה השביעית שלח יהוידע ויקח את שרי המאות לקרי ולרצים ויבא אותם אליו בית השם ויחות להם ברית וישבה אותם בבית השם. הוא קורא לכל מנהיגי העם, הוא משביע אותם, הוא אומר להם אני רוצה להראות לכם את הדבר היקר ביותר והסוד הגדול ביותר של עם ישראל. בואו תראו, תציצו לקודש הקודשים, שם נמצא יואש. וייר אותם את בית המלך. ומתכננים את ההכתרה, את בן המלך, ומתכננים את ההכתרה, כולם מתכנסים בבית המקדש, בקטע התשיעי, ויוציא את בן המלך, אי אפשר לעשות את ההכתרה בחוץ, כי בינתיים עתליה תתפוס מה קורה ואולי תהרוג אותו, אבל שם בבית המקדש כולם מתכנסים, וייתן עליו את הנזר ואת העדות, וימליכו אותו, וימשכו ויקו חף, ויאמרו יחי המלך. אבל רק רגע, כולם הרי שואלים, מי אמר שהוא מזרע בית דוד? הרי אנחנו יודעים שהתליה הרגה את כולם, הייתה גם לוויה המונית, מזעזעת, ידוע לכולם שאף אחד לא נשאר. אז אם נשים לב הפסוק, ויוצא את בן המלך ויתן עליו את הנזר, נזר זה הקראון, הכתר, ואת העדות. מה זה עדות? אומרים חזל בקטע העשירי. ויוצא את בן המלך ויתן עליו את הנזר ואת העדות. נזר כלילה, זאת אומרת הכתר. עדות, אמר רב יהודה, אמר רב, עדות היא לבית דוד, שכל הראוי למלכות עולמתו, ומי שאינו ראוי למלכות אינו עולמתו. במילים שלנו, במהלך הדורות תמיד היו כאלה שביקשו וטענו, אנחנו מזרע בית דוד. אמרו בבקשה, בוא נראה. יש כתר שכל מלך ביום הכתרתו לובש אותו על הראש. אם הוא מזרע בית דוד והוא ראוי למלכות, זה יושב לו בדיוק על הראש. ואם לא, זה מתרחב ונופל לו על הכתפיים. ואז הסוף ידוע. והנה מוציאים את הילד הזה בן שבע, שמים אותו על כיסא שיהיה קצת גבוה, שיראו אותו כולם, שמים לו את הכתר על הראש, וזה יושב לו בדיוק. והתגובה הספונטנית והמיידית, יחי המלך. התליה, שומעת את זה, ותשמע התליה את כל הרצין העם, ותבוא אל העם, בית השם, ותראה והנה המלך עומד על העמוד כמשפט, והשרים והחצוצרות אל המלך, וכל עם הארץ שמח, ותוקע בחצוצרות, השתחררו מהעריצות של התליה, ותקרא התליה את בגדיה, ותקרא קשר, קשר, זה לא אמת. ויצב יהודה הכהן, זכור טוב את הפסוק הזה, ויצריה מאות פקודי החיל, ויאמר עליהם, הוציאו אותה אל מבית לשדרות, והבא אחריה מת בחרב, כי אמר הכהן על תומת בית השם. תוציאו אותה החוצה, אל תהרגו אותה פה בפנים בבית המקדש, שילות את המה את הקודש בחוץ. וישימו לידיים, הכוונה היא אזיקים על הידיים, ותבוא דרך מבוא הסוסים, בית המלך ותומת שם. והנה עכשיו מתחילה ההפטרה, מתחברים בחזרה. ויחרות יהוידה את הברית בין השם ובין המלך, ובין העם להיות לעם, להשם, ובין המלך ובין העם וכו' וכו', בין שבע שנים יואש במולכו. אז הנה לנו, יואש בין שבע שנים במולכו, זה לא במקרה. הסיבה היא, הוא היחיד שנשאר מכל זרע בית דוד, הוא מחזיק בדגל של המלכות, והוא יעביר את זה הלאה. וכאן, אם אנחנו רוצים עוד קצת לדעת מה קורה, כרגיל בספרי המלכים, ויתר דברי יואש, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים. נעבור לדברי הימים, ונראה שם הדבר מעניין מאוד, בקטע 11. בין שבע שנים יואש במולכו, וארבעים שנה מלך בירושלים ושמימות צביה מבאר שם. ויעס יואש הישר בעיני השם, כל ימי יהוידע הכהן. ויזקן יהוידע, ויזבא ימים, וימות בין 130 שנה במותו. העריך ימים במיוחד, ויקברו בעיר דוד עם המלכים, למרות שהוא לא היה מלך, הוא היה כהן. למה? כי עשה טובה בישראל ועם האלוהים וביתו. הכרת הטוב, קוברים אותו עם מלכי בית דוד. שם נשים לביתם. פסוק י' זין, כדאי לסמן את הפסוק. ואחרי מות יהוידע, באו שרי יהודה, והשתחוו למלך. אז שמע המלך עליהם. ראשיתו של הפסוק מאוד מובן. אחרי מות יהוידע, מגיעים שרי יהודה למלך ואומרים לו, יואש, יש לנו רספקט, הערכה למלכות שלך. עד היום אולי חשבת זה בגלל שאולי אנחנו מפחדים, או יראים מיהוידע הכהן, האפוטרופוס שלך. זה שנתן לך את החיים, זה שאתה חב לו את חייך. דע לך, גם אחרי מות יהוידע, אתה המלך. מה שמאוד לא מובן, סוף הפסוק, אז שמע המלך עליהם. אם מדברים עם מישהו, אז הוא ודאי שומע. זה לכאורה מיותר. אומרים חז"ל, באים שרי יהודה, הם לא מדברים עם יואש. ויבואו שרי יהודה, באו שרי יהודה, דבר ראשון, לפני שמדברים, וישתחוו למלך. באים ואומרים לו, יואש, אתה יודע איפה גדלת? איפה שיחקת? שבע שנים, היית בקודש הקודשים. במקום שעזר הקרב יומת, במקום שכהן גדול נכנס פעם בשנה, שם אתה אוכל, ישן, משחק ונח, אתה בן האלוהים. אתה יודע מה יואש? אתה אלוהים בעצמך. אתה אבנורמל, אתה ודאי לא בשר ודם רגיל. והרי אדם שמחזיק ביד עוצמה וכוח ומלכות, ומתחילים לנגן לו על האגו, ומתחילים לומר לו, תשמע, אתה אלוהים, אתה לא אדם נורמלי, אתה שש שנים גדלת בקודש הקודשים, אז שמע המלך עליהם. אומר התנחומה בקטע ה-12, יואש, מניין שעשה עצמו אלוה? וכתיב, ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה, והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם. מהו והשתחוו למלך? שעשאו אלוה. אמרו לו, אילולי שאתה אלוה, לא יצאת לאחר שבע שנים מבית קודש הקודשים. אמר להם, אתם יודעים מה? כך הוא. וקיבל על עצמו לעשות אלוה. ואז הפסוק הבא בחזרה בקטע ה-11, אם יואש הוא אלוה, פסוק י"ח, ויעזבו את בית השם אלוהי אבותיהם, ויעבדו את האשרים ואת העצבים, ויהי קצף על יהודה וירושלים באשמתם זאת, וישלח בהם נביאים להשיבם אל השם, ויעידו בם ולא האזינו. בכל מקום נמצא הפסל של יואש. עכשיו, מבהיל ומפחיד, יהוידע הכהן הגדול נפטר, הבן של יהוידע זכריה, נהיה כהן גדול אחרי אבא. והוא מנצל הזדמנות, יום כיפור, גם אלה הרחוקים, עובדי הבעל והאשתרות, מגיעים להתפלל בבית השם, העזרה מלאה, והכהן הגדול, ביום הזה שכל עיני ישראל נשואות אליו, מנצל את ההזדמנות, פסוק אף, ורוח אלוהים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן. ויעמוד מעל העם, ויאמר להם, כה אמר האלוהים, למה אתם עוברים את מצוות השם? ולא תצליחו, כי עזבתם את השם, ויעזוב אתכם. אומרים חז"ל, זה היה יום כיפור שחל להיות בשבת, הוא מוכיח את העם, מה אתם עושים מיואש אלוה? שומע את זה יואש, פסוק א', כדאי לסמן אותו. ויקשרו עליו, וירגמו אבן, במצוות המלך בחצר בית השם. יואש, את החיים שלך אתה חייב לאבא של זכריה, ליהוידע כהן גדול. את המלכות שלך אתה חייב לאבא של זכריה, יהוידע כהן גדול. אבא של זכריה הרג את התליה שרצתה להרוג אותך, אבל הוא ביקש אל תהרגו אותה בבית המקדש. תהרגו אותה בחוץ. ואתה יואש, הורג את בנו של יהוידע, את זכריה הכהן גדול ביום כיפור שחל להיות בשבת, בבית המקדש. ולא זכר יואש המלך, החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו, ויהרוג את בנו, וכמותו אמר, ירא השם וידרוש. מבהיל, לאיזה תהום יכול להגיע יואש. אבל לנו נדמה, שהתהום, הגענו כבר לתהום. אין תהום יותר פעורה מזה להרוג את זכריה כהן גדול ביום כיפור שחל להיות בשבת בבית המקדש. אבל חז"ל אומרים זה לא נגמר. מה שקרה, הדם הזה של זכריה לא נח כדרכו של כל דם. כל דם לאחר זמן קצר נהפך להיות שחור. הדם הזה נשאר אדום. עד אחרי מאות שנים, מגיע נבורזדן רב הטבחים לירושלים. הוא נכנס לבית המקדש, להרוס את הבית. והוא רואה את הדם הזה. הוא שואל את הכהנים, מה זה הדם? מה זה? אמרו לו, זה דם זבחים. שחטנו עכשיו קורבן, זה אדם. אומר נבורזדן, נבדוק. תביאו קורבן ונשחט. זה לא אותו אדום. האדום הזה זה צבע אחר לגמרי. מה זה אדם הזה? אז הם מספרים לו, היה כהן ונביא, והוכיח אותנו, וזה מה שעשו לו. אומר נבורזדן, כל זה בקטע ה-13 שלפנינו, אומר נבורזדן, אני ארגיע את דמו של זכריה. אני ארגיע את דמו. נראה לפחות קטע, בקטע ה-13, בשורות המתרחבות, מיד בשורה הראשונה, אמר לי, הוא אנא מת... הייתי סנדרי גדולה וסנדרי קטנה, וקטל עליי. שחט את הסנדרין על הדם הזה. כל דם נהפך לשחור, הדם הזה נשאר אדום. ולא נח. בחורים ובתולות קטל עליי ולא נח. תינוקות של בית רבן קטל עליי ולא נח. אמר לו זכריה, זכריה, טובים שבהם איבדתים. ניחא לך דאבדינהו לכולו. אתה רוצה לי, אין בעיה. אני אהרוג את כולם, עד שתנוח. כדי אמר לאחי, נח. רק עכשיו, נח דמו של זכריה. זה הרי מבהיל ומפחיד. יכול אדם לגדול בקודש הקודשים, עם הפוטנציאל האדיר והמיוחד, להיות המלך ממלכי בית דוד. הוא יוצר כלים בלתי רגילים, כלי קיבול לשפע אדיר. אבל אם לא יודעים לכוון את הפוטנציאל לציוויו ולרצונו של הקדוש ברוך הוא, הקטסטרופה היא תהיה נוראה. ככל שאדם לומד יותר, ככל שאדם יודע יותר, הוא מתמלא יותר, יש לו עוצמות נפש, אבל אם הם לא מכוונים לציווי הקדוש ברוך הוא, זה נהפך לכלי משחית הגדול שאין לו אח ורע. עד כדי כך, ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, מסוגל יואש להרוג כהן ונביא בחצרות בית השם. מה שקורה ליואש, סליחה, קרה לכולנו. איפה? בחטא העגל. גם שם היינו בחדר ייחוד. גם שם היינו לרגלי הר סיני, פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא. בשיר של יום אנחנו אומרים, אני אמרתי, אלוהים אתם. אומר הקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל במדרש, הגעתם לדרגה של אדם הראשון לפני החטא. מחלתי לכם על הכל. הגענו שוב לאותה אחדות אמיתית של כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא. גם אנחנו היינו שם לרגלי ההר עם הקדוש ברוך הוא ביחד. פנים בפנים. וה-40 יום אחרי זה, הכל מתרסק לרסיסים. הכל הולך לאיבוד. כי ברגע שמקבלים עוצמות נפש, שפע רוחני, שבא מכל מיני כיוונים, אם זה על ידי לימוד, אם זה על ידי נבואה, אם זה על ידי יכולת לחזות מעט בנועם השם, ולא יודעים לכוון את זה לציווי האלוקי, אלא זה פורץ את הגדרות לפי הצרכים והרצונות שלי, זה נהפך לכלי משחית הגדול ביותר. ועד היום, חז"ל אומרים, כל פורנות ופורנות שמביא הקדוש ברוך הוא על ישראל, יש בה מחטא העגל. יש בה מחטא העגל. לכן, לפי זה, זה פלאי פלאים, מה שבאה התורה ללמד אותנו. בפרשת כי תישא, מתחילה התורה בציווי של המשכן. ציווי המשכן, פירושו של דבר, משה רבינו אומר לעם, תביאו. אתם יודעים מה זה לומר לעם ישראל, תביאו, בונים את הבית שדרכו תירד השכינה. אין יהודי שלא רוצה להיות שותף. ומביאים, ומביאים, ואחרי שמביאים את הכל, בקטע השני, ויאמר השם אל משה לאמור, פסוק י"ב, י"ג, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמור. טוב, בסדר, כי אותי בני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדשכם. בסדר. נביא ונעשה, אבל תבוא השבת ונשמור ולא נעשה. אבל התורה לא עוצרת בזה. התורה ממשיכה. ושמרתם את השבת כי קודש היא. לכם, מחללי עמות יומה. מה פתאום? כבר שמענו על השבת. במתן תורה. אתה דיברה רביעית. דיברה את השבת. מדוע התורה חוזרת עוד הפעם? ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון קודש להשם כל העושה בו מלאכה, ביום השבת מות יומת. ועכשיו, אתם יודעים למה התורה חוזרת? הנה, התורה נותנת את התשובה בעצמה. ושמרו בני ישראל. מה זאת אומרת ושמרו? כל מה שאמרנו קודם. שאסור לעשות, אסור ואסור. איך שומרים את השבת? ושמרו בני ישראל את השבת. איך? לעשות, כדי לעשות קו, את השבת. זאת אומרת, התורה באה ללמד אותנו שלפעמים העשייה היא העשייה. אנחנו רגילים להבין שלעשות זה משהו אקטיבי. באה התורה ומלמדת במצוות השבת. יש לפעמים שהעשייה האמיתית היא העשייה. זוהי השבת שבאה לאחר המשכן. מביאים, וזו מצווה גדולה להביא. יש עכשיו מצווה לעצור מלהביא. יש עכשיו מצווה לא לעשות. אני מאוד רוצה לעשות. מה זאת אומרת? לבנות את המשכן? ודאי בשבת. למה לא? זה הורדת שכינה. לא. המצווה עכשיו, העשייה, היא העשייה. אז לפני חטא העגל, אפשר קודם לצוות על המשכן. כי משה האמין שהנתינה של עם ישראל היא נתינה טהורה להביא כבוד שמיים. זה מה שעומד מאחורי הנתינה. שום דבר אחר לא. אז תביאו, ומי שנותן באופן טהור, באופן אמיתי, שיגידו לו לעצור, הוא גם ידע לעצור. אבל פתאום מתגלה למשה שזה לא בדיוק כך. מגיע פתאום חטא העגל, והאיש משה בושש לבוא. ואז קום עשה לנו אלוהים אחרים, כי לא ידענו מה היה לו האיש משה. אז משה מבין שאותה נתינה היא לא נתינה להביא כבוד שמיים, זה נתינה כי אני צריך את השכינה כאן. אני לא נותן למלות את ציווי השם, אני מקבל את הצורך שלי. והצורך שלי שתהיה שכינה, שאני ארגיש, שאני יגע, איך אני אביא והוא יביא וכולם יביאו. לכן, אחרי חטא העגל מבין משה שבאים לצוות את העם, קודם מצווים ומלמדים אותם את מצוות השבת. לפני שתיתן, דע לך. מצווה הגדולה היא, הרבה פעמים, היא העשייה הכי גדולה. זו העשייה הכי גדולה. זוהי מצוות השבת. אני לא עושה כלום. ומכוח זה שאני לא עושה כלום, אני זוכה לקדושה, לשבת. אני עושה, אני מחלל. אני לא עושה, אני זוכה לקדושה. שהעם יבין את זה, עכשיו אפשר לצוות את העם. להביא למשכן. לכן התורה מחליפה. קודם שבת, ורק אחר כך משכן. קודם שיבינו, אני לא עושה כי אני צריך, כי אני מרגיש, אלא זה ציווי השם. ולכן, בהמשך הפרשה, בקטע ה-14, מתארת לנו התורה איך שעכשיו באמת העם מבין את זה. ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש, איש איש ממלאכתו, אשר הם העושים. ויאמרו אל משה לאמור, מרבים העם להביא מידי העבודה על המלאכה, אשר ציווה השם לעשות אותה. מביאים כבר יותר מדי. נו, אז מה הכהן צריך להגיד? טוב, תשאיר, למחר, אולי יחסר, ניקח. לא, מרבים העם. ויצב משה, ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה, אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש. ומה התגובה? ויחלה העם יביא. אף אחד לא קופץ ואומר, אולי בכל זאת ייקח גם את שלי. לא הספקתי, אני עכשיו מבין שהציווי האלוקי שלי זה עכשיו לא להביא. והמלאכה הייתה עד הים. לכל המלאכה לעשות אותה ואותה. את זה משה מבין רק אחרי חטא העגל. כי בחטא העגל מתברר דבר עצום. כשמשה יורד ושומע שהעם נותן לעצמו, העם רוצה את הצורך שלו ולא את הציווי האלוקי, למה הוא לוקח איתו את הלוחות? הרי הוא יכול להשאיר אותם למעלה. אומר המשך חוכמה רבי מאיר שמחה מדווינסק, משה לוקח את הלוחות כדי לשבור אותם, כי הוא יודע אם הוא לא ישבור את הלוחות היום, מחר העם יעשה מהלוחות עגל, אלוהים אחרים. אז משה בא ללמד את העם, תבינו, ללוחות אין שום קדושה אם זה לא על פי ציווי השם. למקדש אין שום קדושה אם זה לא על פי ציווי השם. וכך כותב המשך חוכמה, נראה מספר שורות בקטע ה-15. העניין כי התורה והאמונה הם העיקרי האומה הישראלית. וכל הקדושות, ארץ ישראל וירושלים, הם הפרטי וסניפי התורה, ונתגדשו בקדושת התורה. ולכן הם חילוק לכל ענייני התורה, בין במקום, בין בזמן, והיא שווה בארץ ישראל ובחוץ לארץ, לבד מצוות התלויות בארץ. וכן הוא שווה בין האדם הגבוה שבגבוהים, משה איש האלוקים, לשפל שבשפילים. ובהמשך, ועל זה צווח משה ככרוכיה. כדאי כאן לעשות קו. האם תדמו כי אני עניין? מה עשיתם ממני? ואיזה קדושה בלתי מצוות השם? עד כי בהיעדר כבודי עשיתם לכם עגל? חלילה, גם אני איש כמוכם, והתורה אינה תלויה בי. היא לא מתחילה אצלי, היא לא נגמרת אצלי, היא לא תלויה בי. ואף אם לא באתי, הייתה התורה במציאותה בלי שינוי חלילה. והראיה כי 38 שנה היו נזופים במדבר, לא היה הדיבור מתייחס למשה. אם אתם לא ראויים, אז אני לא מקבל נבואה. אתם ראויים, אומר משה, אני מקבל נבואה. ואל תדמו, כי המקדש והמשכן הם העניינים קדושים מעצמם. המקדש הוא לא קדוש. המשכן הוא לא קדוש. חלילה, מה עושה את זה קדוש? השם יתברך שורה בתוך בניו. ואם הם הבנים, אם הם כאדם עברו ברית, והוסר מהם כל קדושה, והם ככלי חול, באו פריצים ויחללוה, וטיטוס נכנס לקודש הקודשים, וזונה עמו ולא ניזוק. למה? כי זה כבר לא קודש הקודשים, כי הוסר קדושתו. ויותר מזה, הלוחות מכתב אלוהים, גם הם אינם קדושים בעצם, רק בשבילכם, וכאשר זינתה קלה בתוך חופתה, היינו בחופה בייחוד עם הקדוש ברוך הוא במתן תורה, הם הנחשבים לנבלי חרס, ואין בהם קדושה מצד עצמם. רק בשבילכם שאתם שומרים אותם. סוף דבר, אין שום עניין קדוש בעולם, מיוחס לו העבודה והקנייה, רק השם יתברך. שמו הוא קדוש במציאותו המחויבת, ולא נבע תהילה ועבודה. וכל הקדושות הם המצד הציווי שציווה הבורא, לבנות משכן, לעשות צבחים, קורבנות, להשם יתברך בלבד. זה מבקש משה ללמד את העם. איך הוא מלמד אותם את העם? לא רק על ידי שבירת הלוחות, בזה שקודם בא הציווי של השבת, ורק לאחר כך הציווי של המשכן. וזוהי הסיבה לכל החזרה לפרשות ויקל פקודי. למעלה מ-25 פעם מופיע הביטוי כאשר ציווה השם. כאשר ציווה השם. בונים, אבל אף אחד לא מכניס את האגו שלו, את הקישוט שלו, את הפעמון, את הרימון, את הקנית שהוא רוצה לעשות. שום דבר כאשר ציווה השם. כשהדברים נעשים מכוח ציווי השם, הם מקבלים את קדושתם. כשהדברים נעשים מכוח רצונו של האדם, מגיעים ליואש. אבל נלך יותר עמוק, וזה פילי פליים. יהוידע כהן גדול, כל העם מעריך אותו, לכל העם יש רספקט עצום. הוא יכל להיות הרי בעצם גם מלך. ובכל זאת הוא מקבל החלטה, אני לא מלך כי זה לא הציווי האלוקי שאני אהיה מלך. הוא לוקח ילד, תינוק, מציל אותו, הוא מענה אותו כמלך בגיל 7, שמים אותו על כיסא גבוה, ויהוידע הזקן הכהן הגדול אומר, יחי המלך, הוא מבקש מהמלך רשות, לשפץ את בית המקדש, לתקן את מה שעתליה קלקלה, כדי שהעם יבין, מלכות ישראל חייבת להיות מורכבת ממלך מצד אחד, כהן ונביא מצד שני. מלך שיודע להאזין לכהן, וכהן ששומע ומקבל את ציוויו של המלך. שהמלכות והכהונה יודעים להשתלב ביחד, וכל אחד יודע את מקומו ואת עבודתו, זוכים להורדת שכינה. זוהי כל ההפטרה. המלכות והכהונה הזאת נמצאת אצל כל אחד מאיתנו. במוח ובלב. המוח זוהי המלכות. והלב זוהי הכהונה. העבודה היא לדעת לחבר את המוח ואת הלב בצורה הנכונה. זה מאוד מעניין. חוכמה בגויים אומרים חז"ל תאמין. אבל לעולם, אצלנו בהשקפת היהדות, שמדברים על תורה, שמדברים על חוכמה, לא מדברים על חוכמת המוח. משה רבינו אומר ביום האחרון לחייו, לעם ישראל, ולא נתן השם בכם לב לדעת. לב לדעת, המוח יודע, הלב מרגיש. לב לדעת. לב שיודע לחבר את הדעת ביחד. החוכמה היא בלב. כל בוני המשכן, כפי שאנחנו רואים בקטע הראשון, בסוף הקטע, שלוש שורות מהסוף, פסוק י', ולכל חכם לב בכם, יביאו ויעשו, יבואו ויעשו, את כל אשר ציווה השם. וכל חכם לב, מי שיש לו את חוכמת הלב, הוא יכול לעשות את ציוויו של הקדוש ברוך הוא. וגם בהמשך, הוא בלב כל חכם לב נתתי חוכמה. בלב כל חכם לב נתתי חוכמה. הרי הוא כבר חכם לב. חכם לב פירושו של דבר, לא תמיד אני מבין, לא תמיד אני יודע, אבל זה הציווי האלוקי, את זה אני עושה. זוהי חוכמת הלב. את זה בא יהוידע ללמד דרך ההפטרה. בן 7 שנים יואש במולכו. אני הכהן הגדול, הוא המלך הצעיר, אבל העבודה צריכה להיות ביחד. שיודעים את שני הדברים האלה לחבר, אפשר להוריד את השכינה. זה בדיוק מה שאנחנו רואים אצל אהרון הכהן, ואצל המלך קודם לכן, בקטע ה-16. אשר מלך מתמנה למלך והיה כשינתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת, על ספר, מלפני הכהנים כדי לעשות כאב הלוויים. הכהנים והלוויים יהיו איתו ביחד, הם יהיו המלמדים, והייתה עמו, וקרא בו כל ימי חייו. למה? למען ילמד להיראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, ואת החוקים האלה לעשותם, לבלתי רום לבבו מייחיו, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל. המן יאריך ימין על ממלכתו, הוא ובנה בקרב ישראל. היכולת הזאת להאזין לכהנים והלוויים. אהרון הכהן, כאשר הוא בא להדליק את המנורה, אותה מנורה שהיא עדות לבאי עולם, ששכינה שורה בישראל. המנורה שמעבר לאור שהיא מאירה במקדש, היא העדות לכל העולם. מה נאמר על אהרון? וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, העלה נרותיה. כאשר, כדי לעשות קו, ציווה השם את משה. ויעש כן אהרון, אומר רש"י בקטע ה-18, להגיד שבחו של אהרון, שלא שינה. הוא ודאי רצה את כל הרגשות, את כל הלשם ייחוד קודש בריחו, להוציא החוצה. אבל הציווי האלוקי היה מדויק, איך להדליק, והוא לא שינה כלום. כי אני לא פורץ את המסגרת עם הרצון שלי, אם הוא עומד בניגוד לרצונו של הקודש ברוך. מי שיודע כך להדליק את המנורה, יודע להעביר את האור הזה גם מחוץ למקדש. הוא כמו משה, כמו אהרון, בדיוק משה. משה רבינו, בסופה של הפרשה הקודמת, פרשת כי תשא, כאשר היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא היה מסיר את המסווה שעל פניו. כאשר הוא היה מדבר עם העם, הוא היה מסיר את המסווה מעל פניו. אז אם כך, אז מתי הוא שם אותו? שהוא מדבר עם העם, הוא עם המסווה. שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא עם המסווה, עם המסכה על הפנים. אז מתי הוא מסיר את זה? שהוא הולך ברחוב. שהוא בבית. שהוא מעביר תורה, אז הוא מסיר את המחסה. את הכיסוי. שהוא מעביר תורה, שהוא מלמד תורה, הפוך בה והפוך בה וכולה בה, הכל גלוי, הכל חשוף. אבל שהוא יוצא החוצה, שהוא בא לעולם העשייה, לעולם העבודה המעשית, הכל מחוסה. אש תמיד בפנים, היא לא פורצת החוצה, כאשר ציווה השם. הציווי האלוקי בעשייה חייב להיות מדויק. אבל שמעבירים את התורה מדור לדור, כאן הוא מסיר את המסע. כאן הוא מתגלה במלוא גדולתו. זה האור הגדול של משה מצד אחד, והאור הגדול של אהרון מצד שני. את זה באה התורה ללמד אותנו. עומדים לשקול שקלים. השוקל, ששוקל את אותה מחצית השקל, ידע, היא ניתנת כתרומה, אבל איזה תרומה? כאשר ציווה השם. אפשר לגדול בבתי מדרשות. אפשר לגדול במרכזי תורה. לקבל תעצומות נפש. חס וחלילה, אם לא יודעים לעשות בזה את השימוש כאשר ציווה השם. יש רצון לגלות את מה שאני מרגיש, קצת לדגדק את האגו שלי, רחמנא ליצלן. דבר כזה מוביל למעשה נורא והיום של יואש. זה בא ההפטרה ללמד אותנו. לא רק ממין המפטיר, אלא ככל אלא כיסוד לכל העבודה הגדולה. לדעת תמיד, הרבה פעמים בחיים, קיים המתח הזה בין הרגש ובין המוח. בין הרצון הפנימי להוציא דברים, ובין המוח שאומר, רגע, תראה מה מותר, מה אסור. בין הרצון הפנימי להתקרב, ובין המוח שאומר מה מותר, מה אסור. ושיודעים לחבר את הדברים ביחד, זה חכם לב. זה לב לדעת. ולא נתן השם בחיים לב לדעת. עד היום הזה. כך אומר משה. זה באה הפרשה ללמד אותם. ויקהל משה. הוא מקהיל את כל עם ישראל כדי ללמד אותם את היסוד הזה. לזכות להורדת שכינה. לזכות להתחדשות. וההליכה מחי לחי היא רק כאשר מבינים שכל מה שנעשה, אם הוא נעשה על פי ציווי השם, אז זוכים להיות חכמי לב. זוכים לא רק לאותה חוכמת הלב, אלא מכוח אותה חוכמת הלב, יזכה בחזרה באמת לראות את אותו אור גדול של המנורה, אותו אור של תורה שצריך להתגלות, ובידינו לגלותו בחוץ, ומכוח זה יזכה באמת לאותה גאולה שלמה ולאורה שלמה בחודש של האור והשמחה.